טוב, ערב טוב. פרשת חיי שרה. גם נקודה מעניינת, חיי שרה ויחי, שמדובר על מותו של יעקב, חיי שרה מדובר על מותה של שרה, והפרשיות נקראות חיים. כדי ללמדנו שבעצם העולם הזה זה עולם זמני, והחיים האמיתיים זה העולם הבא. והשאלה היא מה אנחנו עושים בעולם הזה כדי להתכונן לעולם הבא. ולכן כתוב גם השנים של חיי של שרה בצורה מאוד מוזרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? שני זה מלשון שניים, מלשון לשנות, עולם הזה, עולם הבא. ומעבר לזה יש הרבה דברים מעניינים בדברים האלה. נקודה גם למחשבה שלא תמיד שמים לב שהתיאור הזה של חיי שרה, בדיוק אותו תיאור יש גם לאברהם, גם שם הפרידו את השנים. כי היה יכלו לכתוב, היו חיי שרה 127 שנה, והיינו יודעים, ולא צריך לכתוב 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, אלא באים ללמד אותנו כאן הרבה דברים, ואחד הדברים שלמדים אותנו שבעצם כל אדם ואדם יש לו תקופות בחיים, ובכל התקופות האלה צריך לדעת איך לחיות אותן. וזה מתחבר לעניין של אברהם בא בימים, שמה זה בא בימים? בא בימים, הוא כל יום ויום בימי חייו ניצל אותו בצורה הטובה והנכונה ביותר והמתאימה גם לאותו הגיל. זה כמו שאם דיברנו כאן על אילת, שאני הייתי בשנה שעברה שהייתי באילת, גם השנה, אבל שנה שעברה במיוחד, ראיתי כל מיני טיפוסים מעניינים מסתובבים ברחובות. למרות שמצד שני גם הופתעתי לטובה, כמו שכבר אמרתי, שבאמת יש... שם באמת המון המון דתיים, ויש בתי כנסת, ויש באמת הכל, ואפילו חנויות סגורות בשבת. לא כולם, כן, כמובן, אבל זה בכל אופן תופעה מבורכת. אבל מצד שני, רואים שם איזה בן אדם בן 90, מסתובב כמו בחור בן 18, עם גופיה, קוקו, קעקועים, נזמים באף, ומסתכל, אתה נראה כמו קריקטורה, אתה פשוט בדיחה. ומצד שני, רואים ילדות, צעירות, סליחה על הביטוי, שמסתובבות כמו... לא רוצה אפילו לבטות איך. ותכלס אין להם אפילו מה להראות, זה סך הכל לנדות קטנטנות פיצקלה. וההורים מבסוטים. וזה מה שנקרא גם בא בימים. לדעת ולהתנהג בכל גיל וגיל בהתאם לגיל. כשאתה ילד להתנהג כמו ילד, ולנצל את הדברים ואת הדברים הטובים שיש בילדות. שאתה מבוגר כמו מבוגר, בגיל זקנה כמו בגיל זקנה. וחשוב לדעת שבכל גיל בחיים יש את היופי שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאומרים שזקני הזקנים של היהודים, אלה של תלמידי חכמים, איך אומרים, ככל שמתבגרים נהיים יותר חכמים. בזמן שהאחרים, ככל שמתבגרים נהיים יותר טיפשים. ואלה עובדות בחיים, אפשר לראות את זה, שתלכו לבתי אבות ותראו בית אבות של דתיים, ותראו בית אבות של חילונים, הבדל גדול. בבית אבות של חילונים אתם תראו חצי מהחבר'ה שם מסתכלים בועים בקירות, נראים, כבר נראים בקבר, מה שנקרא. ובצד שני שתוכלו לבית אבות של יהודים דתיים שומרי מצוות, אתם תראו חיים, חיות, אנשים יושבים, לומדים, מלאים בחיים. זה מה התורה. כאשר בן אדם יודע לחיות כל שלב ושלב בחיים שלו בצורה הנכונה. אז זה מה שבא בעצם ללמד אותנו חיי שרה והחלוקה הזאת לשנים והעניין של בא בימים. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ נען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם על פני ביתו, וידבר את בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתים מלפניי. כאן יש תיאור שלם של קניית מערת המכפלה, כאשר ישנו מדרש שאומר דבר מדהים, בואו נראה אם אני אמצא את זה כאן. ואחרי כן קבר אברהם את שרה. אומר המדרש רבה, הדה הוא דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים וכבוד. זאת אומרת, אם אני רוצה להראות את ההיילייט של אברהם בחסד, מה זה היה? ואחרי כן קבר אברהם את שרה. וזה נשמע קצת מוזר. אם היו שואלים אותנו מה הדבר הכי בולט אצל אברהם אבינו, מה היינו אומרים?
חסד.
והכנסת אורחים. החסד בהכנסת אורחים. הבן אדם יושב בחום היום, בפתח האוהל, מחכה לאורחים, חום היום. הוציא הקדוש ברוך חמה מן העתיקה, חום אימים. והוא אחרי ברית מילה, אבל הוא מחכה לאורחים. אז הייתי אומר, זה נקרא רודף צדקה וחסד.
מה הגדולה הגדולה בזה שהוא קבר את שרה? הרי עם כל הכבוד, זה רודף צדקה וחסד? הרי אם בן אדם לא קבר את אשתו, זה רשע מרושע. זה ברור מעולם, ברור מאליו שצריך לקבור את אשתו. אז מה רודף צדקה וחסד כאן?
הראשון שכתוב עליו בתורה, שקבר.
עדיין השאלה נשארת.
לא
יודע, יכול להיות, אבל מה זה, למה, אבל אני לא הייתי מציין את זה בתור עודף צדקה וחסד, הייתי מחפש דברים אחרים, כי זה דבר מובן מאליו. אתם מכירים מישהו שקבר את אשתו ובשביל זה קראו לו עודף צדקה וחסד? זה דבר מובן, זה דבר רגיל. אברהם אבינו, בוודאי שזה מובן שהוא יעשה את זה. אז מה בעצם טמון במדרש הזה? כשאנחנו נראים על חסד, ישנם הרבה סוגים של חסד. צדקה וחסד יש הרבה סוגים. יש אני נותן לבן אדם תרומה, אני יודע למי נתתי, והוא יודע ממי הוא קיבל. יש שאני נתתי, ואני לא יודע למי נתתי. ויש אותו אחד, הוא כן יודע מי נתן. ויש שאני לא יודע, והוא לא יודע. וזה בעצם דרגה מאוד גבוהה. אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה, שהיא נקראת חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? עם אמת. למה? כי האמת לא יכול להחזיר לי. עכשיו, זו מחשבה די מעוותת, ואני תכף אסביר לכם למה. זה ממש לא להבין את העומק של העניין של חסד של אמת. כשאני עושה חסד, איך אני מרגיש? זאת אומרת, אני מרוויח מזה. אז יש כאן איזושהי הנאה. ולכן, ברגע שיש הנאה, זה עדיין חסד, ברור שזה חסד, אבל זה לא חסד מושלם. חסד של אמת זה חסד שבו אין לי שום הנאה. מתי אין לי שום הנאה? לא כשהבן אדם לא יכול להחזיר לי, אלא כשאני נמצא במצב שאני הפוך מהנאה. שאברהם אבינו צריך לקבור את שרה אימנו, הבת זוג שלו, שהם השלימו כל כך יפה אחד את השני, הוא בשמחה או בעצב? הוא מרוויח משהו מזה שהוא עכשיו מתווכח עם בני חטא ועושה דיון שלם בשקנות מנהרת המכפלה כאשר אשתו שוכבת שם ועוד לא הגיעה לקבורה? איך הוא מרגיש? יפה. אז בתוך ההרגשה הזאת הוא פועל ללא לאות כדי לקבור את שרה במקום הכי מתאים לה. זהו חסד של אמת. זו הדרגה הגבוהה ביותר של חסד. ולכן קוראים לקבורת המת חסד של אמת. אבל למה קוראים לזה חסד של אמת? לא בגלל שהמת לא יכול להחזיר לך. זה מאוד רדוד התירוץ הזה. אלא בגלל שכשאתה קובר את מתך, אתה לא מפיק מזה שום הנאה. זה כואב לך. זה חסד של אמת. ואת זה אנחנו לומדים מאברהם אבינו. מה זה רודף צדקה וחסד? ואברהם עכשיו קם לקבור את שרה. עכשיו, למה הוא התעקש באמת לקבור אותה דווקא במערת המכפלה? מה כל כך מיוחד במערת המכפלה?
רואים שם אדם הראשון,
חבל. מאיפה הוא יודע את זה?
הוא אז שלח לחפש את האיש.
כתוב, אל הבקר רץ אברהם, הופכים את האותיות, אל הקבר רץ אברהם. הפר הזה רץ ורץ לאן? לקבר למערת המכפלה, ושם ראה אברהם מינו את אדם וחווה, ונרות דלוקים בראשם, ואז הוא הבין שזה המקום של החיבור של העולם הזה והעולם הבא, ולכן הוא נקרא גם מערת המכפלה. אחת הסיבות שנראה מערת המכפלה, שזה כפול מכלל שגם המהות של מערת המכפלה היא גם שייכת לעולם הזה וגם לעולם הבא. מעבר לזה, לכן נקרא המקום חברון. חברון, מקום החיבור, מלשון חיבור, שמחברת את העולמות. ולכן אין מקום יותר מתאים לקבור את שרה מאשר המקום הזה, והוא מתעקש על זה. זה חסד של אמת. גם כל הדיון וכל הזה אורח חיים הקדוש מסביר גם שכל הדיון כאן על איך הוא קונה והוא נותן ועושה ופועל כדי שהכל יהיה מכל הבחינות והצדדים שלו. גם מבחינת הגוי, חוקי הגויים וגם מבחינת חוקי התורה. ואז אנחנו כאן שואלים את עצמנו עוד שאלה. אז אם באמת הקבורה הזאת של שרה היה דבר, מצווה כל כך גדולה, למה זה לא נחשב לאחד מהניסיונות של אברהם אבינו? אמרנו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, והאחרון זה בעצם עקדת יצחק. אבל הנה אנחנו רואים כאן שקבורת שרה נחשבת לשיא בחיים של, וזה בטח ניסיון, אז למה זה לא נחשב לניסיון בפני עצמו? חשבתם על זה? כן, אבל שזה אמרנו שכאן היה משהו מיוחד, הוא לא סתם, היום אמרו לו במטב כבר היינו קבור, תקבור איפה שאתה רוצה, אבל הוא התעקש דווקא על הקבר הזה, דווקא על המיקום הזה, ואמרנו שרוטף צדקה וחסד זה זה, זאת אומרת שהיה לו כאן ניסיון, הוא עמד בניסיון, עכשיו למה זה לא נחשב לעוד ניסיון?
כסף לא היה חסר לו בינינו,
כן, אנחנו אומרים אסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ומה הכוונה? השטן נמצא כל הזמן, הוא נמצא לפני שאנחנו עושים את המצווה, הוא נמצא בתוך כדי קיום המצווה, והוא גם נמצא אחרי קיום המצווה. ומה הכוונה? הרי אחד הפירושים אומרים, מה בדיוק העיתוי הזה ששרה אמנו נפטרה? למה שרה אמנו נפטרה? זאת אומרת שכל הסיפור של מותה של שרה וקבורתה קשור למה? לניסיון של עקדת יצחק. זה חלק מהניסיון. יש את השטן לפני, יש את השטן תוך כדי, ועשר שטן מלפני ומאחריי. ויש את השטן אחרי. דרך אגב, השטן אחרי זה הכי גרוע. למה כבר עשיתי את הניסיון, ועכשיו הוא רוצה לגרום לי שאני אתחרט על זה. כי הרי בא אברהם, שרה נפטרה, אוי ואבוי, עכשיו צריך לקבור אותה, וזה כל זה קרה בגלל מה? בגלל שאני הלכתי לעקדת יצחק, אוי ואבוי, בשביל מה עשיתי את זה? ברגע הזה הפסיד את כל מה שהוא עשה. תראה, אם מצטער על הראשונות, אז הלך, הפסיד. לכן, הוא עמד גם בניסיון הזה, והניסיון הזה לא נגמר בעקדת יצחק עצמה על ההר, אלא הוא נגמר עכשיו. אחרי שהוא קובר את שרה אימנו. לכן כן, זה חלק מהניסיון. מהניסיון הגדול הזה שנקרא עקדת יצחק. שהשטן, וזה לימוד בשבילנו גם, לדעת להתמודד עם הדברים. כי לפעמים אנחנו עושים ממעשה חסד, ואחר כך נראה לנו כאילו הפסדנו משהו. ואנחנו מצטערים על המעשה חסד שעשינו.
וזה עבוד לנו כאילו?
כן. אני לא אגיד שעבוד לגמרי, אבל הורדת הרבה מזה וחבל. הורדת מהערך של זה, כי התחרטת. אז בוא נגיד, אם התחרטת בכלל, אז מחקת אותו. זה בדיוק כמו, צריך להבין, אני עושה תשובה. אז עבירה נהפכת לי, אפילו למצווה, אם עשית את זה מהאהבה. אז המנגנון הזה גם עובד הפוך. ואם בן אדם עושה מצוות, אחר כך הוא מתחרט על המצוות, השאלה היא, מה אתה עכשיו? הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. אין עבר, הווה ועתיד. זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, המצב שלי כרגע, מה הוא? אני צדיק או רשע? עכשיו, למה בן אדם הוא נהפך לצדיק כשהוא עושה תשובה, ועד כדי כך שיכול להגיע למצב שעבירות נחשבות למצוות? אני יכול להבין שהעבירות נמחקות. יאללה. אבל שהעבירות נפחות למצוות, איך עובד מנגנון כזה? מאוד פשוט. מאוד פשוט, כן? נסביר לך, בדיוק. כל הרעיון הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לדבוק
בו.
לא
חפה
את השם
במות
הלב שלנו.
צריך להבין, אני חושב, דיברתי אתכם על העניין של השכר בעולם הזה, ומה המשמעות של זה, העניין של אהבה, דיברנו על זה? לא משנה, שנדבר על זה עוד כמה דקות, זה לא יקרה שום אסון. יש עניין שאומרים שכר בהי אלמא ליקה. אין שכר בעולם הזה, נכון? ככה אומרים. טוב. אז אם אין שכר בעולם הזה, מה בעצם אנחנו עושים כאן? עובדים בשביל השכר? מה זה משנה בעצם אם אני מקבל שכר כאן או בעולם הבא? אני עדיין עובד בשביל...
אם אני עובד בשביל זה, זה לא טוב.
אז זה כבר בעיה. עכשיו בוא נראה. בשביל מה באנו לעולם הזה? הנשמה ישבה במרומים, ולא רצתה לקבל מתנת חינם. ואפשר להבין את זה. אף אחד לא אוהב להיות תלוי באחרים. אף אחד לא אוהב לקבל סתם בלי לעשות כלום. הוא מרגיש כזה נבח. אני מסכן, אני זקוק לצדקה. די. ודרך אגב, לפעמים גם יש לי מצבים קיצוניים, שאתה שונא את זה שנותן לך צדקה. או אם אנחנו נותנים למישהו צדקה, לפעמים הוא שונא אותנו. למה? כי אנחנו נתנו לו. הוא היה זקוק לנו, הוא מרגיש התלות הזאת משגעת אותו. לכן, דרך אגב, מצווה גדולה לתת לבן אדם להחזיר טובה, שתדעו לכם. זה מצווה גדולה, אנשים לא מבינים את זה. נתת הלוואה למישהו, נתתם הלוואה למישהו, הוא רוצה להחזיר, אתה אומר, לא צריך, עזוב, אין לך. תתנו לו להחזיר לכם. עשיתם טובה למישהו, הוא רוצה להחזיר לכם טובה, לא צריך, לא צריך. אתם פוגעים בו. אם הבן אדם רוצה להחזיר לכם טובה, תיתנו לו. כי האדם לא אוהב להיות חייב. עצם העניין שאתם נותנים לו להחזיר לכם טובה, זה חסד. זה הפוך על הפוך. צריך להבין את הדברים האלה. אז עכשיו בוא נראה. ישבה הנשמה במרומים, אמרה, אני מקבל את שכר על לעשות כלום, אני רוצה לעשות משהו בשביל השכר. אמר, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נברא עולם, נשים אותך בתוך גוף, ואת עכשיו תעבדי בשביל לקבל את השכר. עכשיו בוא נראה את הפרופורציות. באים אליכם ואומרים לכם, תשמע, הכנתי כוס תה, בשביל הכוס תה הזה $1,000,000. עכשיו אני יכול להגיד לך, תשמעי, אני רואה בן אדם מסכן, קח $1,000,000. אומרים, מה, לא עשיתי כלום בשביל זה. טוב, תדע מה, תביא לי כוס תה. אז מה, השתנה כאן משהו? בשביל כוס תה $1,000,000, נו באמת.
משהו.
מה משהו, איזה משהו? להפך, תרגישי שהוא מסתלבט עלייך. يعني רוצה לומר, מה אתה עושה ממני צחוק? כבר עדיף תיתן לי בלי שאני אעשה כלום. כאילו אתה מזלזל באינטליגנציה שלי? תעשה לי כוס תה, אני אתן לך $1,000,000. למה כוס תה שווה $1,000,000? היית אומר לי, תעבוד אצלי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אני מבין. אתה מה, עושה צחוק ממני זה אותו דבר? כאילו עדיף כבר תיתן לי ותלך מכאן. אז אני שואל אתכם, הנשמה יורדת לעולם הזה הזמני, עושה כמה מצוות, ומקבלת שכר, איזה שכר? עין לא ראתה. אי אפשר להבין את השכר. כל ההנאות של העולם הזה לא משתווים לרגע אחד בעולם הבא. אז תסלחו לי, אז הנשמה כבר אין לה בושה? למה? למה שלא יהיה לה בושה? מה, בשביל הכוס תה נתנו לי $1,000,000? אז עדיין יש בושה. אז איפה פתרתי את הבעיה? אתם מבינים את השאלה?
כן, כן.
אז מה התשובה? אם אני מקבל מאבא שלי מתנה, אני מרגיש לא טוב עם זה?
מרגיש מצוין.
למה? ומה יש בינינו?
קשר.
איזה קשר? אהבה. אהבה, אהבה. איש ואשתו. האיש נותן לאשתו מכונית $1,000,000. האישה מרגישה בושה?
לא.
האישה נותנת לבעלה $20,000,000, הוא מרגיש בושה?
לא.
למה? כי אוהבים אחד את השני, נותנים את זה מאהבה. זה מה שאנחנו עושים בעולם הזה. אנחנו צריכים ליצור מערכת יחסים עם אבינו שבשמיים, היחסים של אהבה. איך עושים את זה? עושים כל מה שיכולים בשביל הקדוש ברוך הוא, ואז המערכת יחסים, זה לא שכר מאיזה מישהו זר. זה אבא נותן, כי אבא רוצה לתת, הוא רק מחכה שתעשה בשביל שייתן לך. אז יש כאן בושה? אם אבא שאוהב אותי נותן לי מתנה, יש בושה? להפך. הנאה גדולה מאוד. מה ההבדל? אבא. אז מי שעובד כעבד, אומרים את זה, כעבד על מנת שרוצה שכר מרבו, זה לא, לא טוב. אבל אם בן אדם עובד בשביל האהבה, בטח שזה טוב. ואז כל השכר לא נחשב. כי זה לא משנה כמה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. כי מי נותן לנו את זה? מי שאבא שאוהב אותנו, ולהפך כמה שהוא נותן יותר, זה אהבה גודלת, כי יודע אנחנו עושים, אנחנו אוהבים אותו והוא אוהב אותנו, ועושה את זה מאהבה, לא בשביל לתת שכר, זה לא שכר. זה משנה את כל הפרספקטיבה של ההסתכלות על הדברים.
רק לשאול שאלה.
כן.
דיברנו על זה שהשול יהיה לימוי לשמתה של שולה בת ג'נט. תראה שבוע. שייקרא, נדבר עליה עוד מעט.
שיהיה לעילוי נשמה.
גם יש את חסד.
שיהיה לעילוי נשמה. טוב. אז אברהם אבינו מנהל מסע ומתן ועושה חסד של אמת. וקובר את שרה אימנו במערת המכפלה, שכמו שאמרנו, הוא הבין שזה המקום הכי מתאים והכי טוב לקבור את שרה אימנו. לאחר מכן, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כאן, והבנו גם למה הוא מתעקש על מערת המכפלה, והבנו גם שהוא עושה את כל הדברים לפי, חשוב להבין, לפי כל ההלכות, גם לפי התורה וגם לפי חוקות הגויים, ככה שמערת המכפלה כאן כתוב שהיא שלנו, נקודה. וזה מעניין שאת כל המקומות שכתוב בפירוש שהם שלנו, עליהם רבים הכי הרבה. אבל טוב, נו, זה חלק מהחיים שלנו. עכשיו, אז אברהם קובר את שרה, ותכף הוא שולח את אליעזר, עבד עבדו, למצוא אישה לבנו ליצחק. וכאן ישנו סיפור מאוד מעניין. למה הוא מעניין? א', אם אנחנו מסתכלים בפרשה, אנחנו נגלה מהר מאוד שבכלל לא כתוב שזה אליעזר. שמו של אליעזר לא מוזכר ולו פעם אחת בפרשה. תחפשו כמה שתרצו, לא תמצאו. עוד נקודה מעניינת, אליעזר, עבד אברהם, באמצע הפרשה נהפך לאיש. ולאחר מכן חוזר להיקרא עבד. אז א', שמו לא מוזכר, איך אנחנו יודעים שזה הוא? אז כתוב, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. שים נא ידך תחת יחי, זאת אומרת, ברור לנו שעל מי מדובר כאן. הרי הוא אמר, מי יירש אותי? בן משק ביתי, דמשק אליעזר. אז הנה, אז נכון שהשם לא כתוב, אבל לפי התיאור ברור לנו על מי מדובר. אז למה לא מוזכר שמו? עכשיו תראו מה קורה. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת. וישם העבד ידו תחת ירך חמותו, ויקח העבד. פשוט עובר במקומות שכתוב עבד, ויש די הרבה כאלה. את מה? לא, עבד זה עבד, זה לא משנה, אבל אנחנו יודעים שזה מדובר על אליעזר. זה זקן ביתו. עכשיו, אחרי שהוא מגיע לבאר והיה רוצה עבד לקראתה, הוא רואה שהמים עולים לקראתה, אז הוא מבין, זאת כנראה היא, הוא רץ אליה, ואז, ותשאב לכל גמלה, ואז פתאום, והאיש משתאל המחריש לדעת, הצליח השם דרכו עם לו, שזה גם דבר תמוע בפני עצמו. מה זה אתה... מה זאת אתה משתאה? היא שואבת לכל הגמלים שלך ואתה משתאה? ברור לך שהצלחת. מה אתה משתאה? ההצליח השם דרכו היא לא? ויהיה כאשר כאילו הגברים לשתות, ויקח האיש נזם זהב. וזה מתאים בדיוק לבחירות עכשיו. מה קורה? הילדה הקטנה הזאת אומרת לו, אני אשקע אותך ואת כל הגמלים שלך. אתם יודעים כמה זמן זה להשקות גמל? יודעים כמה הוא שותה? ואתם כמה פעמים היא צריכה לרוץ לבאר, הלוך ושוב?
כמה שותה גמל?
ואלה עובדים, לא יודע, אני פעם, אני כתבתי בזה מקום. כן, הרבה, הרבה. זה כמויות עצומות. עכשיו, תשימו לב. הוא אומר, מה היא מבטיחה לי זאת? היא מסוגלת לעשות את זה? הילדה הקטנה הזאת מסוגלת לבוא ולהביא מיליונים של דליים כדי להשקות את הגמלים?
בת שלוש.
אולי סתם קשקשנית. כמו אלה, לפני הבחירות מבטיחים הבטחות, אנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו, ואחרי הבחירות, נדה. כל ההבטחות. איך שמישהו שלח לי בדיחה, עשו אתרת נדרים. אז כאן אומר לעצמו אליעזר, אולי גם היא עשתה אתרת נדרים באמצע תעשה לי. בוא נחכה ונראה אם באמת היא מקיימת מה שאני אומרת. לכן דרך אגב, הוא לא עוזר לה. לא הוא ולא העבדים שנמצאים איתו. הם מסתכלים עליה איך שהיא רצה לה וחוזרת, רצה וחוזרת, רצה וחוזרת. מהסיבה הזאת? את אמרת תקיימי את מה שאמר. רק אם תקיימי את מה שאמרת, אני יודע שאת באמת מתאימה לבית של אברהם. למה? אם לא היית מבטיחה ומתאמצת ורצה ומשקה ונגמר לך הכוח, היית מפסיקה, זה משהו אחר. אבל אם את מבטיחה דברים כאלה עצומים, אני רוצה לראות אם את לא מאלה שמבטיחים ולא מקיימים.
עומדת
בזה. אם את עומדת במילים שאת מדברת. כאשר הוא ראה שהיא עמדה, תכף הוא לא שואל אפילו מי ומה היא, ברור לו מי היא. כי אם היא עושה הדבר הזה, זה רק מישהו שקרוב לאברהם. אחר כך. הוא אומר, תשימו לב, ויהי כאשר כאילו הגמון לשתות, ויקח האיש נזם זהב ובקע משקלו, שני צידים על ידיה, עשרת זהב משקלם, ויאמר בתמיע. צריך להיות הפוך. דרך אגב, שהסיפור חוזר על עצמו, שהוא מספר את זה ללבן ובתואל, הוא מספר הפוך. הוא אומר, קודם שאלתי בתמיע, ואחר כך נתתי לה. שלא יחשבו כל מיני מחשבות, וגם בעניין של כאילו שזה לא איזושהי מתנה, או שכר על זה שהיא שקטה את הגמלים, ואז יגידו בתואל ולבן שהכסף שלהם, המתנות שלהם, למה? כי הבת היא ברשות אביה. ואם הוא נתן לה שכר על מה שהיא עשתה, אז השכר מגיע למי? לאביה. אז הוא אמר, לא, לא, אני קודם שאלתי את המי, ואחר כך נתתי את זה בתור מתנה לאירוסים, כאילו אם זאת מתנה לא אישית, לא לכם, לא שייך אליכם. ויום בת מיה, אגיד ענה לי, יש בית אביך מקום לנו ללין, ואתה אומר לה, בת מתואל, אנוכי בן מלכה, שירדה לחום, ואתה אומר לה, וכו' וכו', ויקוד האיש. וכאן הוא נקרא איש, 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 איש. לא רק שהוא התכוון ללילה אחד, הוא עושה כאן המון פעולות לכאורה מיותרות. כמו שאברהם אבינו מברך אותו שיצליח בדרכו, אבל שהוא מגיע, הוא מבקש עוד ברכה מהקדוש ברוך הוא. האם זה נחוץ? אחר כך הוא רואה אותה, הוא רץ אליה. הוא מגיע לבית, שהוא מגיע לבית, לפני שהוא אוכל, אומר, רגע, רגע, אני לא אוכל, עכשיו אני לא אומר לכם למה באתי. אחר כך הוא אומר, מחר בבוקר אני רוצה אותה, איתי הולכת. אומר, מה, תן לה כמה ימים להתאפס, משהו. לא, לא מוכן. האם כל זה נחוץ, דרוס בשביל השידוך? אתה כבר יודע שזה הבת. מה הבעיה? תן לה קצת כמה ימים, תן לה זה. מה בעצם הולך כאן? למה הוא נקרא איש? מה המהות של איש? מה זה איש בכלל? שאני אומר, משה, איש האלוקים. איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה אומר? זה אומר, איש זה בעצם שלמות. מה הכוונה? כאשר בן אדם ממלא את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר, והתיאור של התפקיד מוצמד לאיש, זה בכל התורה כולה מראה שאותו אדם הגיע לשלמות בתפקיד שלו. לכן כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה, רק יהודי אחד היה בשושן הבירה? היו הרבה יהודים, אנחנו יודעים במשתה. אז למה הוא נקרא איש יהודי? כי הוא הגיע לשלמות ביהדות שלו. ולכן הוא נקרא איש יהודי. הוא שלם ביהדות. אותו דבר, משה, איש האלוקים. הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה מבחינת קרבה לקדוש ברוך הוא. לכן הוא נקרא איש האלוקים. זאת אומרת שאיש בא לתאר שלמות במילוי הייעוד שלך. אליעזר לא נקרא בשמו מכיוון שהתורה כאן מדברת על מה זה להיות עבד. וכאשר אותו עבד מגיע לשלמות, איך הוא נקרא?
איש.
כי הוא הגיע לשלמות בתפקיד שלו. עכשיו, מה גרם לו להגיע לשלמות הזאת? איך הוא הגיע לשלמות הזאת? למה דווקא עכשיו? וזה מאוד מעניין. אליעזר היה לו בת. הוא היה מאוד רוצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. עכשיו, הנה, כמו שאמרתי את זה כבר כמה פעמים השבוע, שמעתי את זה מאוד יפה ההשוואה הזאת. הוא אומר, אנחנו כנראה לא מבינים מי זה אליעזר. כי אנחנו עוברים ככה לסיפור, ממשיכים הלאה. אליעזר היה דולה ומשקה מתורת רבו. זאת אומרת שאליעזר היה אילוי. היה אחד מגדולי הדור. לא סתם. לא קטלקניה. אליעזר היה החברותה של אברהם אבינו. אם אנחנו נתאר לעצמנו שיש ישיבה, ואברהם אבינו הוא ראש הישיבה, אליעזר הוא המשגיח. שזה התפקיד הרוחני הכי חשוב בישיבה. זה אליעזר. עכשיו אני שואל אתכם.
אבל הוא גוי.
לאותו... אין מושג של גוי כאן. זה לפני שם כל המושגים של... זה אין כאן מושג של גוי. יש מאמין או לא מאמין? אליעזר מאמין? בוודאי שמאמין. עכשיו, תשימו לב. תחשבו לעצמכם, דמיינו, שהראש ישיבה לומד עם החברות שלו אילוי עצום גדול, ויש לו בת. יש שידוך יותר טוב מהבת של המשגיח? לא. מתאימה 10. מה, עדיף לשלוח, להביא אישה מאיזה מקום של עובדי אלילים, מקום מושחת? שיש לך כאן ליד האף, יש לך צדיק? לא רק זה. מה אומר אברהם לאליעזר? אומר המדרש, אתה ארור, אני ברוך, ברוך לא נדבק עם ארור. אתם תדמיינו לעצמכם לשמוע דבר כזה.
למה הוא ארור?
ארור, ארור כנען, עבד עבדים ילך, והוא עבד כנעני, עבד כנעני. אלה עובדות. אבל תגידי את זה לאליעזר, שזה היד ימינך, מושל בכל אשר לו, תגידי לו דבר כזה. זה נשמע טוב? זה נשמע גרוע, איך אתה אומר דבר כזה? אבל אליעזר לוקח את הדברים האלה ואין לו בעיה עם זה. זה מראה לנו מי זה אליעזר. וגם מראה לנו מי זה אברהם. יש כאן דברים שמעבר לתובנה הרגילה. כאן לא סיפור על אברהם, אליעזר ולבן ובטואל. זה סיפור על מהויות. על תפקידים. על מילוי המהות שלנו בחיים. עכשיו, אליעזר יודע שהוא, יש לו נגיעה אישית. והוא חייב להילחם איתה. כי הוא עבד אברהם. הוא צריך למלות את התפקיד בצורה היעילה ביותר. לכן הוא מוסיף ומבקש ברכה נוספת מהקדוש ברוך הוא. כי הוא זקוק אותה בשבילה. לא בשביל למצוא שידוך, אלא בשביל שהוא לא יטעה בשיפוטו בגלל הנגיעה האישית שלו. ולכן את כל מה שהוא עושה, הוא עושה בזריזות. הוא לא נותן זמן לשטן לערבב אותו. הוא לא נותן זמן ליצר הרע להיכנס בתוך המחשבות שלו. לכן מהר הוא רץ, ומהר הוא מגיע. כשהוא מגיע, רגע, אני לא אוכל עד שאני לא מספר לכם למה אני כאן. טוב, עכשיו הסכמנו על זה, עכשיו אני רוצה ללכת מכאן, לא נשאר כאן רגע נוסף, למה אם אני אשאר? אולי השטן יבלבל אותי כבר, ואני אתחיל לראות, תסתכל, ואז למצוא, אולי, וזה, אולי ככה, אולי אחרת, תיכנס לי לנגיעה אישית. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אתם מבינים את זה? השיחה של אליעזר עבד אברהם יותר יפה מהתורה של יצחק ויעקב. איך אפשר להבין דבר כזה? תבינו את הרמה שאנחנו מדברים עליה. אליעזר מלמד אותנו מה זה להיות עבד השם. והנה, תראו את הדבר היפה הזה. כשאתה ממלא, אברהם מסמל את הנשמה שיורדת לעולם. ואם אנחנו רוצים להשליך את הדברים האלה אלינו אישית, בוא נראה. אומר אבן גבירול, עבדי הזמן, עבדי עבדים. עבדי השם, עבד השם הוא לבדו חופשי. מה הכוונה? מישהו אמר לי, כל מקרה אני עבד. אמרתי לו, אתה לא מבין מה זה עבד. מה זה עבדי הזמן, עבדי עבדים? בן אדם שעובד את התאוות שלו ומבזבז את הזמן שלו בעולם הזה, הוא עבד עבדים. זה כמו אנשים הולכים, קונים שעוני יוקרה במאות אלפי דולרים. יש פאטק פיליפ, שעונים שעולים חצי מיליון דולר.
איך?
יש 2 מיליון דולר. שעון, כן, שעון, שעון. תסתכלי באינטרנט פאטק פיליפ, תגלי ש... פאטק פיליפ. גם זה, דרך אגב, גם שעונים אחרים יש במחירים לא רעים. רולקס גם, יש לך ב-100,000, 150,000, 200,000. עכשיו, תמידו לצלכם, בן אדם קונה שעון בחצי מיליון דולר, 2 מיליון דולר. מה זה שעון? עכשיו תראו, במקום שבן אדם ינצל את הזמן בצורה נכונה, הוא מבזבז את כספו על משהו שמראה לו את הזמן שמתבזבז. זה אבסורד. אבל אנשים עושים את זה. לכן, עבדי הזמן, עבדי העבד, עם עבדי העבדים. אבל, מישהו עבד השם, הוא חופשי. למה הוא חופשי? בוא נבין מה הכוונה. מי זה העבד ומי זה האדון? האדון זה הקדוש ברוך הוא, העבד זה אנחנו. לא מדויק. הנשמה, זה חלק אלוקה ממעל. זה האדון. הגוף, זה העבד. עכשיו, אם הנשמה שולטת, זה חופשיות. כי אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא ועושים את רצון השם, את הרצון של הנשמה שלנו, שזה הדבר הכי נכון לעשות. לכן עבד השם הוא לבדו חופשי. הוא חופשי מהתאוות. הוא הולך בדרך האמת. אבל עבדי הזמן, כאשר הנשמה משרתת את הגוף, הגוף הוא האדון והנשמה היא העבד, זה עבד עבדים. אז שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את המשמעות של מה זה להיות עבד השם, אליעזר מלמד אותנו. לנצל את הזמן בצורה נכונה. לא לבזבז את הזמן על שטויות והבלים. ולכן כאשר אנחנו יודעים שיש לנו נגיעה אישית, להזדרז, ללמוד מאליעזר. איך הוא קיים את המצווה? הוא לא השתעה, הוא רץ. ומיהר, כדי שלא ייכנסו לו נגיעות אישיות. זו נקודה חשובה. ישנם כמה שינויים בסיפור כשהוא מדבר שזה קורה במציאות ושהוא מספר להם, והסברנו שההסברים הם פשוט בגדול, בגלל שלא רק שהדברים היו צריכים להיראות בסביבה מסוימת אליהם, הם לא יכלו להבין את השיקולים שלו. מעבר לזה, כמו שאמרנו, התורה חוזרת שוב על הסיפור, כדי ללמד אותנו כמה חשוב המסר כאן וכמה צריכים ללמוד את זה כמו שצריך. אז לא מוזכר שמו של אליעזר, כי זה לא העניין כאן. העניין הוא כאן ללמוד מה זה להיות עבד השם. ולכן העבד הזה פתאום נהפך לאיש, אבל הוא לא נשאר איש, הוא חוזר להיות עבד כדי שנבין שהאיש מסמל את השלמות במילוי התפקיד. ברגע שהוא סיים את אותו תפקיד, קוראים לו עוד פעם עבד, לא בגלל שהוא ירד בדרגה. אלא בגלל שלהסביר שאנחנו מדברים על עבד. אבל הוא בעניין של עבדות הגיע לשיא שמישהו יכול להגיע. נסיים בנקודה, כמו שאמרנו, המרכז של הכל זה אהבה. גם בחינוך, גם בחיבור לקדוש ברוך הוא, הכל בנוי על אהבה. כי אם עושים דברים מהאהבה, הם חודרים גם. דברים היוצאים מן הלב, חודרים אל הלב. תראו את אברהם אבינו. הוא בקושי מדבר עם הילדים שלו. אבל הוא משפיע עליהם באהבתו הגדולה, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אפילו ישמעאל, הרשע המרושע, בסוף ימיו עושה תשובה. ואנחנו רואים את זה כאן. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. זכה אברהם אבינו שישמעאל עשה תשובה. עד כדי כך, רבי ישמעאל, כהן גדול, זה שעלה בסילודין השמיימה, על שם מי הוא נקרא ישמעאל? ישמעאל זה שם של ישמעאל. ולכן גם אומרים, על פי הקבלה גם, ש... לעתיד לבוא, שיקרה במהרה בימינו, הראשונים שיעברו לצד שלנו ויעזרו לנו בהפצת התורה בעולם, מי יהיו?
המוסלמים.
ישמעאל. הם הראשונים, כן. הם היו הראשונים שיבואו. כי לעזור לנו. למרות שזה היום נראה כאילו בלתי אפשרי ובלתי הגיוני, זה הסיפור של, עוד פעם, התורה, זה לא ספר סיפורים. זו האמת. זה כאן כתוב האמת. אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר, הווה ועתיד. ישמעאל עשה תשובה, בוודאי. עכשיו, זה שהוא עשה תשובה, זה מסמל גם סמליות שלו, שמה שיקרה באחרית הימים. שהראשון, זה לא, אל תצפו לעזרה מאלה שאתם חושבים הנוצרים. הם יהיו האחרונים. הראשונים שיעזרו לנו זה דווקא ישמעאלי. ככה זה לפי הנבואות. שנזכה בקיומם, אבל לפני שאנחנו נזכה לקיומם, אנחנו צריכים ללמוד מחיי שרה וחיי אברהם, על זוגיות מושלמת, על ניצול הזמן בצורה נכונה, על העניין של מה זה להיות עבד השם, ומי הוא החופשי האמיתי, זהו שהוא עבד השם. ולזה צריכים לשאוף. ואת זה עושים כשנלחמים ביצר הרע בצורה חכמה. בתובנה אנחנו עומדים, איך אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. ואת הלימוד הזה אנחנו צריכים לקחת את תשומת ליבנו, ולראות גם את הניצול הנפלא הזה של חיי שרה. ודרך אגב, על זה נאמר, אשת חיל מי ימצא, מדבר על שרה אימנו. כתוב שם, תקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. אומרים זה שרה אימנו שהייתה קמה בלילה ועובדת בשביל נערותיה. כי אמרנו שכל חיי היו שווים. איך יכולים להיות שווים? איך יכולה ילדה בת שתיים לעשות מצוות? ושיחשב לה למצווה. אבל שאותה ילדה כשהיא גודלת קמה באמצע הלילה כדי להשלים את הימים שהיא החסירה, אז היא השלימה בעצם את הכל. לימוד עצום וגדול, יש כאן כמה מדרשים יפים, אבל לפעם הבאה.